Shalom uvracha. Parashat Pkudei. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. כלומר, להלן, אלה, הרשימת החומרים ומה נעשה מהם כפי שסקר, פקד, מנה, בדק ונתן תפקיד, תכלית ממשה רבנו, על פי משה. ובמסגרת זו מסבירים מה נעשה עם הזהב, מה נעשה עם הכסף. וכאן מתברר דבר מעניין, שצריך פעם להתבונן בו. הזהב בא מנדבה אישית, כפי נדבת ליבו של כל אחד, גם הנחושת, גם כנראה חומרים אחרים. אבל הכסף, לא מופיע פה כסף שבא בנדבה אישית, אלא מופיע פה רק כסף של מחציות השקלים שנאספו. ונאמר פה, וכסף פקודי העדה, מעט כיכר, ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל הקודש. כלומר, שאם אתה אוסף את מחציות השקלים של כל ה-60 ריבו, 600 אלף ו-3,550 שהם היו הגברים בעם ישראל, אז אתה מגיע ל-100 כיכר כסף. כיכר זה משקל, זה יחידת משקל. ואתה מגיע לתוספת של 1,775 שקלים. והכיכר זה, הכיכר זה הכיכר כמדומני, לא זוכר כמה שקלים זה כיכר, אולי 3,000, זה כיכר אחד. אני לא עשו חשבון מהר, 600,000 לחלק ל... בעצם יש לך כל אחד מחצית השקל, זה 300,000 שקלים. 300,000 לחלק ל-100?
3,000.
3,000, יפה מאוד. כיכר זה משקל כסף של 3,000 שקלים. שקל זה משקל כסף. כיכר זה משקל של 3,000 שקלים. ויש לנו 600,000 שמהם היו 100 כיכרות כסף, ויש לנו עוד, יש לנו עוד 6,000, עם ישראל מונה 600,000 ו-3,550, אז ה-3,550 זה שכל אחד מהם נתן מחצית, זה הגיע ל-1,000 ו-3,550 שקלי כסף. כלומר, יש לנו כאן 100 כיכר כסף שלמים ועוד מעט, ותראו איך זה יצא מדויק, מה עשו עם כל הכסף הזה. אז מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש, את אדני הפרוכת. מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן. זאת אומרת, כל עדן מאדני המשכן, אדני המשכן, תכף נסביר מה הם, כל עדן מאדני המשכן, העדן, העדן זה בעצם מין, כמו כלי קיבול שכולה עשוי מכסף טהור, ומשקל של עדן היה כיכר, זה המון. עכשיו, 3,000 משקלים, משקל 3,000 משקלים, זה משקל של כיכר, זה משקל של עדן אחד. אז יש לנו 100 עדנים, וכל עדן כיכר,
משקל, לא שווי.
שווי ומשקל לפני שיש מטבעות של מודרניות שהתחילו מהתקופה הפרסית, זה אותו דבר. כשהתורה אומרת שקל, זה משקל. וכאן התורה אומרת, כן, שקל זה משקל. ויחידת השקל זה יחידה בסיסית של משקל שבה, סליחה, התורה אומרת גם איזה, גם כמה זה בדיוק.
יודעים כמה שקל היום?
כן, בטח. התורה כותבת 20 גירה השקל, ומחצית השקל זה 10 גירה. גירה זה כנראה משקל של איזשהו צמח, גרגירי או משהו כזה. ובסוף זה יוצא היום ששקל זה 20, בערך, מהעיגול, בערך 20 גרם כסף טהור. זה שקל כסף של תורה. זה משקל של מתכת. מה ערך המתכת ביחס לכוח הקנייה, ואז זה משתנה, ושאני לא יכול לבוא ולהגיד לך מה הערך זה. ואז כתוב, אז יש לנו, כן, 100 עדנים שהם נוצרו על ידי 100 כיכרות כסף. יש לנו עכשיו גם את 100 עדנים נוצרו על ידי 100 כיכרות כסף. בכך אנחנו מצינו את המחצית שקל של 600,000, ויש לנו כאן את המחצית שקל של 3,550, מועד התורה, ואת האלף הוא 705.70 שקלים של היותרת, הסבבים לעמודים. זהו, נקודה. זאת אומרת, התורה, בקיצור, בסיכום, התורה, אל תסתבכו מספרים, התורה מספרת לנו שעם ישראל בעת בניין המשכן נתן מחציות שקלים. מהכסף הזה נוצקו האדנים, התיחו את הכסף הזה ויצרו ממנו את האדנים ועוד אבבי עמודים. עד כאן פשוטו של מקרא. וכפי שאמרתי לכם, לא מסופר לנו על תרומות כסף אישיות ומה נעשה מהם. אם צריך לעשות מהם משהו, לכאורה לא צריך לעשות מהם כלום. שאר הדברים במשכן הם או מזהב או מנחושת. אין יותר מתכות אחרות במשכן, אז לכאורה זה הכסף של המשכן. יפה. אז השאלה שלך היא שאלה מדהימה. היא לא שאלה רק על האדונים, היא שאלה מרתקת. כל המשכן הזה שעשה משה, הרי הוא היה צריך לשמש אותנו רק עד שנגיע לארץ ישראל ונבנה בית להשם. הוא עיקר הוא זמני. ולמרות זאת חז"ל אומרים שהוא נצחי. עצי שיטים עומדים, שהם עומדים לעד ולעולמי עולמים. איפה נעלמו איפה נעלמו הכלים של משה, כל כלי המשכן? זה סוד גדול. פתחנו את זה, זו שאלה גדולה. בסדר? כשאני אומר שיש שאלה גדולה, זאת אומרת שאני לא יודע את התשובה. אבל אני יודע שזו שאלה גדולה, וכתבו את זה. ובכן, בואו נתבונן שנייה אחת, מה הסיפור של האדנים? לכן אנחנו נלך אחורה, לפרשת כי תישא. ומה נחמד הדבר שאנחנו נמצאים בראש חודש אדר, זאת אומרת, עכשיו אנחנו בלמד אדר א', והנה עוד רגע, כבר עכשיו נכנס א', אדר ב', וזה אומר שאם היה לנו היום את מצוות מחצית השקל, האמיתית, המקורית, האורגינלית, אז היום היית מקבל לסמארטפון כל הזמן את ההודעות שקופצות לך בסמארטפון, שמותאמות אישית. אז כל עם ישראל היה מקבל הודעה, החלה מגבית מחצית השקל, כמתואר במשנה מסכת שקלים, שבאחד באדר משמיעים, מה זה משמיעים? מכריזים על התרומה של מחצית השקלים. הנתינה, לא תרומה, הנתינה של מחצית השקלים. ולכן בואו נחזור אחורה ונראה איך מתחיל הסיפור של מחצית השקל. השבוע היה פה שיעור כללי יפה ומעניין של הרב גבריאלי. והשיעור עשה גם מצוות מחצית השקל. מצוות מחצית השקל היא מצווה מאוד לא פשוטה, מכיוון שאנחנו יודעים את מסכת שקלים. מסכת שקלים מתואר שיש מגבית שנתית שנעשית בחודש אדר, שבו כל עם ישראל, עבור כל אדם ואדם, נותנים מחצית השקל. והמגבית הזאת נאספת בחודש אדר על מנת שיקחו את הכסף הזה. אומרים שלכסף אין ריח, אבל פה זה לא נכון. את הכסף הזה שנאסף עכשיו, במהלך חודש אדר, ועם הכסף הזה ירכשו את הכבשים הרבים המיועדים לדברים הבאים נקודתיים. שני כבשים בכל יום כקורבן תמיד, כל שבת עוד שני כבשים כקורבן מוסף, בראשי חודשים עוד שבעה כבשים בקורבנות המוסף, חוץ מזה יש מוספים של החגים, ואז נכנסנו מוספים של החגים, יש גם אילים ויש גם פרים ויש קורבנות חג הסוכות שהם הכי רבים. תעשו חשבון כמה כבשים צריך לבית המקדש. את כל העדר הגדול של הכבשים ושל הפרים והאילים וקצת סעירי עיזים, נעשה ברצון, כל העדר הגדול הזה, קונים אותו מכספי מחציות השקלים, לא מהתנדבות של אנשים יחידאים, לא שיבוא איזשהו איש עשיר ויביא לנו פתאום את כל במכה אחת, את כל ה... זה,
גיוס המונים.
גיוס המונים, זה המקור, ולפי פשוטו של מסכת שקלים, זה נגבה בצורה... מכל אחד, גם ילדים קטנים, ילדים קטנים לא נותנים, אבל עבור ילדים קטנים, כמו כתוב שמגיל בר מצווה וקטן ששוקלים עבורו, מרגע ששוקלים עבורו לא, הוא לא מפסיק לשקול, וגם מנשים וגם מגברים, וזה לא מתאים למצווה של מחצית השקל של התורה. ולכן, לדעת הגרא, וזה הראיתי את זה לרב גבריאלי אחרי השיעור, לדעת הגרא, המצווה שמחצית השקל שגובים אותה תמיד היא בעצם הלכה למשה מסיני, היא לא האורגינל של התורה. המצווה של התורה היא מצווה קצת אחרת, לא ניכנס לרעיון של הגרא, אבל בואו נקרא שנייה אחת את הפסוקים של מחצית השקל בתורה, ונראה שהפסוקים האלה הם מדהימים בנוראותם, והם ייתנו לנו את פשר מעשה האדנים. כדי להבין את פרשת פקודי, אני הולך לפרשת כתיסה, וככה כתוב כאן. פרשת כתיסה, פרשת שקלים, קראנו אותה בשבת שעברה. וידבר אדוני אל משה לאמור. כתיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. אני מסביר את פשט הפסוק. כי תישא את ראש בני ישראל. כאשר תרצה לדעת את מספרם של בני ישראל, אז זה סכנה גדולה מאוד. וכאשר פוקדים אותם, עלול לתקוף אותם נגף. מה זה נגף? מגפה. מוות. אם תספור את עם ישראל, אתה נכנס לאזור מסוכן. משום שעלול הנגף לתפוס אותם. ולכן, כל אחד ואחד שנספר הוא מסתכן, והוא עלול להגיע אל המוות. ומה הוא יעשה כדי לא למות? הוא ייתן כופר נפש. כניסה את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו כל אחד ואחד מן הנספרים, כל איש ואיש, כופר נפשו להשם. הם ייתנו את זה בעת בפקוד אותם, בעת שפוקדים אותם. חלילה, אינך יכול לספור את עם ישראל, כי זה כניסה לאזור מסוכן, שהמוות נמצא שם, הכיליון, וצריך לפדות את עם ישראל ממוות. ואיך יפדו אותם ממוות? ייתן כל אחד ואחד כסף, ככופר נפש. מה זה כופר? כתוב בתורה, למשל, לא תיקחו כופר לנפש, בסוף פרשת, בסוף ספר במדבר, כתוב לדוגמה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשאי למות. כמו תיומת, תראו לכם שיש אדם שהוא רוצח. מה דינו של אדם שרצח? לא משנה, ככה בכללי, בלי להיכנס לפרטים. מוות, לארץ צריך כופר לנפש, כי אם בדם שופכו. כן, שופך דמים, דין המוות. פוטין צריך למות, הוא שופך דמים. לא משנה, אתה לא יכול להרוג אנשים, חייב למות. וכדי, כן, אז ויבוא איזה איש עשיר ויגיד, אני נותן הון עצום ככופר נפש, תרומה לחברה. יש לנו פיתוי. אנחנו יכולים עכשיו אולי להעמיד כמה מוסדות חשובים בזכות הרוצח הזה שהוא עשיר, הוא יכול לתת לנו כופר. את התורה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשאי למות. לעומת זאת, אם השור שלך הרג, אומרת התורה, אם שור נגח עומדו לשמוע והעמיד אישה, השור יסתכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו. כלומר, שם התורה אומרת שאתה יכול לתת כופר. אם הכלב שלך הרג אדם, אז אתה צריך למות. אבל התורה מאפשרת לך לחפר ולפדות את נפשך. וחז"ל פירשו שזה לא רק אם, אלא אתה חייב לעשות ככה. זאת אומרת, שכופר פירושו פדיון ממוות. כן? כמו בחורי ישראל, כמו עם ישראל שנפדה המוות ביציאת מצרים, ואיך הם נפדו? על ידי קורבן פסח, שהוא סט תמורת הזה. מה יוצא לפי זה? שימו אותו, זה דבר מדהים. מחצית השקל זה לא תרומה. שאני מנדבת ליבי, אני בא ו... תסתכלו עליי, אני בא ונותן. להפך, זה הצלה, הצלה ממוות. אני בא ונותן כל אשר יש לאדם ייתן בהדורו. אני זוכר את הפסוק באיוב שם, כן? ואמרו לך, מחצית השקל, זה הכל. אבל המחצית השקל הזאת, זה כופר נפש. זה פודה את נפשך ממוות, כי אתה נספר, ומי שנספר עומד למות. וזה לא רק אתה אישית, כי זה עם ישראל נספר, עם ישראל עומד למות, והנה השקלים מצילים את עם ישראל ממיתה. עכשיו אני מבין את מה שלא הבין משה. כתוב שמשה התקשה. כל מקום שכתוב את רואה זה, הקדוש ברוך הוא הראה למשה. הראה לו מטבע של אש. מה הוא התקשה? מה הבעיה המטבע? מה יש פה להתקשות? מילא, מעשה המנורה כתוב, זה מעשה המנורה, אז אני יכול להבין שקשה להבין איך נראית מנורה. אבל מה? אבל כנראה שמשה לא מבין איך חצי שקל, כן? משקל חצי שקל יכול לפדות מוות. אם יש מוות, איך זה פודה מוות? אז יש בחורה לו מטבע של אש. אני לא יודע מה זה מטבע של אש, אבל כנראה שמשה הבין שהוא ראה את זה, איך זה פודה מוות. אז אני גם רוצה להבין עכשיו בשיעור איך זה פודה מוות. אבל מיד אני מתחבר לדברי חז"ל המפורסמים. עכשיו בואו נמשיך את הפסוקים לפני דברי חז"ל. זה ייתנו כל עובר על הפקודים מחצית השקל. כל עובר על הפקודים ייתן מחצית השקל, יש לו הרבה עד עולמית, וכו' וכו'. ולקחת את כסף הכיפור, רק שנייה אחת, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. כפרה, זה כפרה. על מה כפרה? על אבון הספירה, זה לא בדיוק אבון. וכמו שאמרנו, כופר, זה מחפר בעד המוות. ולקחת את כסף הכיפורים בעת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. כלומר, מחציות השקלים הם לא סתם כמו החומרים האחרים במשכן, שמהם נעשה המשכן, אלא הם תמיד יהיו שמה, תמיד יראו את מחציות השקלים. איפה נמצאים מחציות השקלים? באדנים. תמיד יראו את האדנים. והאדנים האלה הם תמיד יהיו זיכרון לפני השם לכפר עליכם. כן? זאת אומרת, כאילו, המחצית השקל נשארת נצחית, נפכת להיות האדנים. תכף נבין מה קורה. עכשיו אני אומר, זה מתחבר למדרש הידוע.
מחצית השקל קנו את האדנים, נכון? לא תיכו או עשו את זה.
לא, אין פה קנו. לא קנים אדנים בטמבור.
תיכו את השקל.
אלא לקחו את... כסף זה לא כסף שלנו. זה לא שטר, זה לא כרטיס אשראי. כסף זה משקל של מתכת הכסף התאורה. מזה, את זה מתיחים, וכשמתיחים את זה הופך להיות נוזל, ולוקחים את תבנית, שבלונה בלעז, ויוצקים תבנית של עדן. מה זה עדן? כנראה שזה עדן, זה...
כזה של הפרק.
כמו אדנית של פרחים, כלי קיבול, כמו שיש לך כיסאות שיש להם רגליים, לא כמו הרגליים של הכיסאות שלנו, שהם לא רגליים, אלא כשיש לך ארבע רגליים ולא רוצים שזה החרוק, אז מכניסים מתחת לרגל של הכיסא איזה מין כובע, הפוך. אתה חושב שאתה עושה עמידת ראש, והכיפה שלך היא עדן. הבנת? נועץ. העדן הוא בבחינת נקבה, והקרש של המשכן הוא בבחינת זכר, וככה, והעדנים היו גדולים, וזה נראה כמו, העדנים נראו כמו הנעליים של המשכן. הנעל זה כמו עדן, בסדר? זה קרש של המשכן, וזה העדן. כן? את זה עוצקים. זה מאוד חשוב להבנה של המשך. אוקיי. זה מאוד מאוד מזכיר עכשיו את המדרש הידוע במסכת מגילה. כמדומני בדף י"ג. שכתוב שם אחד הרגעים במגילת אסתר, זה הרגע שבו המן, הוא בא לאחשוורוש ואמר לו שהוא רוצה להשמיד את כל היהודים. אז זה לא סתם, הוא לא סתם מציע לו הצעה, אלא הוא אומר שם, יש שם איזו עסקה. האמת היא שהפסוק קצת קשה עם חיית הפשט, הוא אומר לו, אם הוא למה יכתוב יכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. פשט הדברים שהוא אמר, אני עשרת אלפים כיכר כסף. כן, יש מדרש, והוא מופיע בתורה שלמה, המדרש הזה, אני זוכר איפה הוא מופיע, שזה בדיוק שווי מחציות השקלים שמספר היהודים שהיו אז בעולם. המן ספר אותם, כמו שהנאצים ספרו את היהודים, בוועידת ונזה, וידעו להגיד כמה יהודים בדיוק יש בעולם, באירופה לפחות. אז זה רק מדרש. הפשט הוא שהמן מציע לחשוורוש סכום כסף אדיר, שתמורת זאת, ובזה המן כאילו מה עושה, כאילו קונה את היהודים. זאת אומרת, אתה חשוורוש, אתה המלך, אתה מוכר לי את היהודים, שהם נתינים של הממלכה הפרסית, של האימפריה הפרסית. אתה מוכר לי אותם תמורת הכסף שאני אביא לך. מאיפה המן הביא ככה בכסף? מאוד פשוט, כמו הגרמנים, ששדדו את היהודים. השואה. לא, הוא מתכנן, זה לא יצליח לו. תוך יומיים, אז שהוא אמר את זה, הוא נקלע. אבל הוא תכנן להשמיד להרוג לבית כל היהודים. אחרי שאתה הורג את היהודים, מה נשאר? הכסף של היהודים. פשוט, לא?
אבל דבר כזה, לא היה אמור לפרוט את אחשוורוש.
אתה שואל למה אחשוורוש הסכים? אז זו סוגיה של מגילת אסתר. אבל אני פירשתי לכם פירוש פשט שנראה לפסוק הזה, יש כמה, מה זה השיג הזה? זה פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על היהודים, שלפי ככה קוראים לזה מגילה. ואז מופיע המדרש לחז"ל היפה. מתי הייתה העסקה, שם לב המדרש לתאריך העסקה, מתי הייתה העסקה בין, בין אחשוורוש להמן? בי"ג ניסן. ככתוב. אומר המדרש, מעניין. אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן ישקול שקלים על ישראל. לעשות עסקה כזאת, לקנות עם ישראל בשקלים. כלומר, שהמן יקנה את עם ישראל. לפיכך, יקדים שקליהם משקליו. לפיכך, יקדים הקדוש ברוך הוא, במרכאות, שקליהם של ישראל, כלומר, נתינת מחצית השקל של ישראל, היא קדמה לשקליו של המן, כי במהלך חודש אדם ישראל נביא מחצית השקל. ואף על פי שיכול להיות הגיוני שבימי המגילה לא היה את המצווה, לא קימו את המצווה הזאת, כי עדיין לא, המקדש, גם אם הוא היה או לא היה, זו שאלה גדולה אם הוא היה או לא היה, אבל גם אם הוא היה, לא בטוח שהוא תפקד באותו אופן שאחר כך נשמע עליו ימי הבית שני. אבל לא משנה, הרעיון של המצווה הזאת, של מחצית השקל, שמתקיים במהלך חודש אדר, מצווה שנתית, אבל קיומה במהלך חודש אדר, קדמה המצווה הזאת לעסקה של המן עם אחשוורוש, בבחינת קדמו שקליהם לשקליו, והיינו ניתנן באחד באדר משמעים על השקלים ועל הכליים. זאת אומרת שאתה רצית לקנות אותם, אבל על ידי השקלים הם כבר קנויים לי, ולכן העסקה שלך לא חלה. אם אני בא לחנות וקונה חפץ, ואחרי זה אני מגלה שמישהו אחר קנה אותו, אז העסקה שלי בטלה. כלומר, הם כבר נקנו על ידי מחציות השקלים לקדוש ברוך הוא, והם לא שייכים אליך. אז אני לא רוצה להיכנס לעומק מה שאני אומר שם. אני רק רוצה להגיד שאנחנו רואים דבר מעניין. מה בעצם אומר המדרש הזה? הגזרה להרוג את עם, לשמיד את עם ישראל, לא הצליחה. זה לא ילך. ולמה זה לא ילך? בגלל מצוות מחצית השקל. שוב אנחנו רואים את הדבר שעולה מתוך פרשת כי תשא. מצוות מחצית השקל זה מצווה שהיא פודה את עם ישראל ממוות. הנה כשסוף כל... סוף כל סוף. הנה כשרגע מסוים בהיסטוריה אכן הגזרה הזאת באה לחול במציאות, ויש רעיון מעשי עם אגרות, עם תכנון, להשמיד, להרוג, לבית כל היהודים, והנה זה מתממש כליון עם ישראל, באים חז"ל ואומרים, זה לא יצליח. כי מצד מחצית השקל, היא פודה את עם ישראל ממוות. והיא קדמה, היא בחודש אדר, דקה לפני העסקה הזאת, כביכול. אמרו, בדיוק אותו עיקרון. אז מה, ממילא עלינו לשאול את השאלה הבאה. מה כל כך מסוכן בכי נישא את בני ישראל, ולספור את עם ישראל. ומה, ועד כדי כך שזה מביא את עם ישראל אל המוות. ומה עושה מחצית השקל, מה מגלה, מה עושה מחצית השקל כשהיא בעצם, היא יוצרת מצב שבו עם ישראל נפדה ממוות. הוא לא מת, הוא כאילו נצחי. נסביר את הדברים. מפני מה כי תשר דרוש מיני ישראל, כשתרצה לדעת את עניינם. מפני מה רוצה המנהיג למנות את עמו? מצאנו בתנ"ך את המניין של... את שאול מצאנו אותו מונה לפני מלחמות, נפקדם בבזק, נפקדם בתלאים, מצאנו את דוד שמנה, והיה שם בעיה קשה, היה שם מגפה. והתשובה היא שלספור את עם ישראל פירושו לדעת כמה יש, בשביל לדעת אם העם מסוגלים לאיזו שהיא משימה שהמלך חפץ בה. מלך סופר את עמו כדי לדעת מי ומי הולכים איתו, מאיזה כוחות יש לו, כדי לדעת האם הוא יכול לבצע משימה גדולה שהוא עומד בפניה. כן, אנחנו מוצאים, אם תסתכלו בכל התנ"ך, אולי חוץ מהתורה שאנחנו שואלים תמיד למה ספרו את עם ישראל, אבל אחר כך בכל התנ"ך לא שואלים, תמיד שיש מניינים זה תמיד לפני מלחמות. אני מדבר איתכם עכשיו בעיקר בספר מלכים. תסתכלו, כל מניין לפני מלחמה. ולמה מונים? מונים כדי לדעת האם מלחמה זה משימה גדולה, זה אתגר גדול, וצריך לדעת האם יש לי מספיק כוחות בשביל הדבר הזה. ובמילים יותר עמוקות, לעם ישראל יש איזו משימה, ולמנות את עם ישראל פירושו לדעת האם יש... כמה שווה עם ישראל? אני רוצה לדעת האם עם ישראל שווה הרבה או שווה קצת. ואז אני סופר את עם ישראל. וכאן מתגלה הבעיה. יש פועל בעברית היום שלא היה כשהייתי ילד. הוא נולד לפני כמה שנים, אני לא יודע מתי הוא נולד. קוראים לו לקמת בכף ובתף בסוף. בכף ובתף בסוף. שמעתם את הפועל הזה? לקמת. לקמת פירושו לדבר בכמויות. כלומר, זה פועל של אנשים מעשיים. יש איזו תוכנית גדולה. טוב, בואו נקמת. בואו נדבר מספרים. כמה... כן, בדיוק אותו דבר. זה בעצם... תבואו ותגידי בפרטים. מה זה אומר? אתה רוצה, לבנות, אתה רוצה להקים איזה יישוב. בוא נדבר על זה. כמה משפחות אתה מדבר, כמה קרוונים אתה צריך להביא, כמה... כל פרויקט. בעצם שאתה עושה, סופר את עם ישראל, אתה בא לקמת אותו. מה הכמויות של עם ישראל? מי זה עם ישראל? בעצם השאלה היא מי זה עם ישראל? הביטוי לפקוד זה ביטוי מאוד עמוק, זה לא רק לספור, 1, 2, 3. זה לפקוד בתנ״ך, זה בעצם, בהזדמנות צריך לדבר על המושג הזה, זה לדעת מה ערך הדבר, לתת לו ערך. וכאן, יש כאן שאלה מאוד יסודית שעומדת בפני פרשת שקלים. מהו המבט הנכון על עם ישראל? זאת אומרת, אפשר לספור את עם ישראל ולהגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ולבוא ולהגיד עם ישראל זה ה-X אנשים שיש לפניי היום. וכאשר אתה סופר, אתה בעצם מפריט. אתה לוקח את עם ישראל שהוא איזה מין משהו לא ידוע, כמו שאומר הנביא יהושע, היה מספר בני, זה הפטרה של פרשת במדבר, שהיא פרשת המפקדים. אומר הנביא יהושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר למד ולא יספר, אתה נגיע בסוג הזה אחר כך. כל, אתה יודע, חול זה משהו שיש לו איכות מסוימת. אתה לא רואה ספורט הגרגירים שלו. אז אם אתה בעצם סופר, אתה מתחיל לפרוט. אתה כאילו בא לגלות מה שיש פה בדבר העמום הזה, ששמו עם ישראל. יש פה את מוישה ואת יוסף ואת ראובן, ואת שמעון, ואת לוי, אתה מתחיל אחד אחד, ואתה סופר אותם, אתה כאילו מפריד אותם, אתה מעמיד כל אחד, אומר, יש לי כך וכך, כך וכך אנשים, כמה יש לך? כך וכך אנשים. הספירה היא גם מפרטת, גם מפרידה, והיא יוצרת איזשהו מבט, שעם ישראל זה אלו האנשים שכאן לפני היום. כאשר אתה מסתכל על כל אחד בפני עצמו, אז אתה רואה שגם כל אחד הוא קצת בעייתי גם. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. אתה מסתכל על האנשים בצורה פרודוקטית, יצרנית. כמה אנשים יש לך? כמה כוח סוס יש למנוע הזה ששמו עם ישראל? וכל אחד לפני עצמו, יש לו גם מעלות חסרונות. זאת הסתכלות על עם ישראל, כאילו שעם ישראל זה סך האנשים שנמצאים היום לפניי. על קטנותם ועל גדלותם, על הישגיהם ועל הפשלות שלהם. זה מבט שהוא לא נכון על עם ישראל. משום שעם ישראל הוא עם ישראל שפה היום הוא חלק מושג הרבה יותר עמוק. אתה יודע מה משה רבנו? כי תישא את ראש בני ישראל. אתה משה, אתה המנהיג. אם תרצה לספור את עם ישראל, אני לא אומר לך לא לספור אותם. אתה רוצה לדעת מה שווה עם ישראל? זה טוב לדעת מה שווה עם ישראל. אבל בוא תשמע איך אתה יכול לדעת מה שווה עם ישראל. סיפור מחציד השקל. בוא תעקוב אחריי ותראה מה זה עם ישראל. עם ישראל, כל אחד מעם ישראל הוא חלק, קודם כל הוא חצי, כן? הוא חלק מאיזשהו כסף. עכשיו תכף נדבר מה זה כסף. והכסף הזה מתאחד לגוש כסף אדיר. וגוש הכסף האדיר הזה הופך להיות מותח, ויוצקים ממנו את האדונים. אתה יודע מה זה עם ישראל? זה אדני המשכן. מה פירוש אדני המשכן? יש משכן. משכן זה כאילו האלוקות. והאלוקות מבקשת מקום בעולם. כמו אדם, שהוא בצלם אלוקים, והאדם לא יכול לדרוך על הארץ. הארץ קשה לו. הארץ היא גם מטונפת. יש בה גם קוצים. יש הרבה קליפות. הארץ התחתונה היא מאוד קשה. איך האלוקות תשרה בארץ? איך האדם בצלם אלוקים ידרוך על הקרקע? אז מה האדם עושה? שם נעליים. כלומר, שיש איזשהו בימה, פלטפורמה, שעליה יכול הקדוש ברוך הוא לשכון בארץ הזו התחתונה. הארץ שלנו היא תחתית עולם העשייה, מלאה באסתר וחומריות, והשראת השכינה צריכה איזשהו בסיס לעמוד עליו, רצפה, קרקע. הקרקע של הקרקע של האלוקות בעולם זה כנסת ישראל. כלומר, מה זה עם ישראל? זה אדני המשכן. נעמיק את זה קצת יותר. בספר שערי הורה הסביר רבי יוסף ג'יקיטיליה את הדבר הבא. המשכן עצמו, במשכן היו 100 אדנים, שמהם בא העניין של 100 ברכות בכל יום. כל עדן זה בריכה. כל עדן זה כלי קיבול. כלי קיבול אל הברכה האלוקית. הברכה זה שם הוויה, וכלי הקיבול זה עדן, שזה שם אדנות. אדנות. לפי המקבלה, שם אדנות הוא ספירת המלכות. שם אדנות הוא בעצם הכלי אל שם הוויה. כמו שאנחנו יודעים בסידורים, בעיקר בנוסח...
מה אמרנו שזה שם הוויה?
שם הוויה, שם הוויה זה כאילו כל הספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, והאחרונה היא המלכות. עכשיו, אם אתה לוקח את, 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 את תסתכלו בסידורים שבדרך כלל בסידורים הספרדיים, לצערי, שרק שם. אז אתם תוכלו לראות ש, שבתוך, שכותבים את שם הוויה, יוד, כי וו, כי, אז בסוף, בהי האחרונה, כותבים א' ד' נ' י' בתוכה. עכשיו תיקחו את השם הוויה, שהוא נמצא במאוזן, ותעמידו אותו במאונח. י', כ', ו', כ', והכ' האחרונה, האותה האחרונה, הייתי טעה, בתוכה יש את שם אדנות, כמו שכתוב בסידור. זה בדיוק המשכן. הקרש, בחינת הזכר, בחינת התת ספירות עליונות, היא בעצם השפע האלוקי, היא הברכה האלוקית, היא האלוקות, ואילו שם אדנות, זה האדנים של המשכן, זה הכלי קיבול, זה בעצם הנקבה, המלכות, שמקבלת, זה כנסת ישראל, שהיא כנקבה, ככלה, כלפי הדוד, שהוא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל, בוא תשמע מה זה עם ישראל. כל יחיד בעם ישראל הוא בעצם חלק מאדני המשכן. כל כנסת ישראל היא רצפת המשכן. ועל זה נאמר בשיר השירים, כפי ששי, ישי, ריבו, תוכו רצוף אהבה. יש לו שיר כזה, נכון? משהו כזה. לא זוכר את המילים בדיוק. אבל תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. ביאור העניין. הפריון עשה לו המלך שלמה. הפריון זה המקדש עצמו. זה התת ספירות עליונות. עמודיו עשה כסף, ערף ידתו זהב, מרכבו ארגמן. זה כל האורות הרוחניים. אבל על מה זה עומד? תוכו רצוף. מה זה רצוף? מרצפות, הרצפה. רצוף אהבה. מה זה אהבה? מחצית השקל שניתנה מתוך רצון של עם ישראל. אהבה ורצון זה מילים נרדפות. זה התשוקה של עם ישראל, זה הכיסופים של עם ישראל, זה הכסף של עם ישראל. כסף מלשון כיסופים. כלומר, כי הכסף זה, 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 מה ש... זה החלום שלי. כי הכסף זה החלום שלי. אני חולם חלומות, אז אני עובד קשה, ואז יש לי כיסופים. זה הדם שלי, זה דמים. כסף זה דמים, זה מה שהשקעתי. כן? את הגוף קיבלתי מתנה מהשם. הכסף זה לא... אבל מה שאני רציתי, מה שאני חלמתי, זה הכסף שלי. אז מי אני? אני מחצית השקל, אני, הכיסופים שלי הם חלק מכיסופים, רק חלק מכיסופים, שכנסת ישראל שנחשפת להיות כלי, כלי זה תמיד משון כיסופים, נחשפה וגם קלטה נפשית. להיות, אנחנו נחשפים להיות כלים אל, השכין, אל השרת השכינה, תוכו רצוף אהבה, בנות ירושלים. מה אנחנו? אנחנו בנות ירושלים. בשיר השירים יש את הראיה, שהיא כנסת ישראל. והיא, וכל פרט ופרט מעם ישראל הוא לא פרט, אלא הוא בעצם בנות ירושלים. ולכן עם ישראל הוא נצחי. לכן בעצם, כי תישא את ראש מיני ישראל, כאשר תרצה לדעת, את לחמת את עם ישראל. אי אפשר לקמת את עם ישראל. עם ישראל זה לא אנשים, זה לא רובן ומוישה ויעקב ושמעון שעומדים לפניך בדור הזה. אלה שעומדים לפניך בדור הזה, הם בעצם חלק מכנסת ישראל, מהראיה של שיר השירים. הם בנות ירושלים. הם בעצם רצפת השכינה בעולם. הם אדנים שנושאים בתוכם ברכה אינסופית. אתה לא יכול להסתכל על האדנים ולהגיד, מה יש לי כאן? אדנים. לא נכון, יש לי כאן כלי קיבול שנושא בתוכו ברכה. הבריכה נושא בתוכה ברכה. זה החשיבות של 100 ברכות בכל יום. כי אנחנו חייבים להפוך את העולם לכלי נושא ברכה. זה על ידי הברכות שלנו. ועל זה, על זה מתקיים העולם, ועל זה אנחנו נבדים מוות. זאת אומרת ככה. עם ישראל הוא עומד למות. אין לו קיום. כתוב את זה בגמרא ברכות מפורסמת, שבשיר השירים, באשרי שבותיך, אין את הנון. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. זאת אומרת, כנסת ישראל היא נופלת. ודוד המלך הוא בר נפלי, הוא נפל. עם ישראל לא יכול לחיות כאשר הוא נופס עצמו כעם בין העמים. אם אנחנו עם בין העמים, אנחנו חדלים להתקיים. אם רוצים לספור אותנו, כמו לקמת אותנו, ולבוא ולהסתכל עלינו כאילו שאנחנו עוד איזה עם בין העמים, וכל יחיד בינינו הוא יחיד כמו כל היחידים בעולם, אז אנחנו בעצם הולכים אל המוות. מכאן תבינו למה עם ישראל. עם ישראל יש לו נטייה מאוד מאוד שמאלנית, שהיא התאבדות. למה? בגלל שכשהוא תופס את עצמו בצורה פשטנית, חולית, אז הוא לא, הוא לא, הוא לא משאיר לעצמו זכות קיום. עם ישראל סובב מתסביך של מי אמר שאני צריך להתקיים. ולכן גם גויים מסתכלים עלינו ככה, העם מפוזר ומפורד, וצריך להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. כי בעצם הם רואים את עצמם ככה, לא, עם ישראל בעצם, עם ישראל אמור למות.
והגויים רואים את זה יותר טוב ממנו, כי האמן אומר יש לו עם אחד, והוא מבין שאנחנו.
אבל גם הוא, בגלל שאנחנו רואים את עצמנו ככאלה,
הוא מבין.
אז גם הוא כאלה. הוא רואה אותנו כפרודים ונפזרים, כי הוא רואה אותנו כיחידים פזורים, כי אנחנו גם כנראה באותה תקופה לא רואים את עצמנו באור הגדול. ואז באה מצוות מחצית השקל לתקן. כנסת ישראל אין לה זכות קיום, היא הולכת אל המוות כשסופרים אותה, במובן הזה של ספירה של 1, 2, 3, של לקמת אותה. אבל באמת כנסת ישראל היא נצחית. כנסת ישראל היא באמת לא שייכת בכלל לפשטות של העולם הזה, אלא היא האדנים, היא שם אדנות, היא כנסת ישראל, היא ספירת השכינה, היא ספירת המלכות, היא השכינה הקדושה. כלומר, כנסת ישראל שייכת לאיזשהו נצח, לאיזשהו סוד. וזה משמעות מצוות מחצית השקל. מצוות מחצית השקל פירושה שבכל שנה שעם ישראל עושה את מחציות השקלים, עם ישראל בעצם עושה בירור של הזהות שלו. מי אנחנו? האם אנחנו יחידים, או שאנחנו איזשהו מושג שנקרא כלל ישראל? בתור יחידים, בתור עם ככל העמים, כנראה שאנחנו החלשים ביותר, נפלה. לא תוסיף קום בתולת ישראל. אבל אם אנחנו נותנים מחצית השקל, זה פודה אותנו ממוות. כי זה בעצם בא ואומר שכנסת ישראל היא לא, היא שייכת לאיזשהו סוד גדול. היא רגלי השכינה. אנחנו הנעליים, האדנים, של האלוקות. האלוקות לא יכולה לשרות בעולם שהוא חומרי כל כך, בלי ש... האלוקות מתלבשת בתוך כנסת ישראל. זה בעצם, כמו שכתוב בספרים, שהגוף הוא הנעל של הנשמה. הנשמה היא מלאך, הנשמה היא אור. אבל כדי להיות בעולם הזה, הנשמה צריכה לבוש. וזה זה הגוף. אז הגוף הוא הנעל של הנשמה. וכנסת ישראל, עם ישראל הוא הנעל של הגילוי אלוקות בעולם. הקדוש ברוך הוא הנשמה של העולם. עם ישראל הוא הנעל שלו. אז אם אתה תופס את עצמך כנעל בלי אלוקות, אז אתה נרמס. מה אתה? וזה העניין של הנגף. אם אתה בא לספור, חמת, לראות את עם ישראל ככמויות, מה יש לי פה? זה האנשים של הדור הזה, ואלו הם האנשים על מעלותיהם. והחסרונותיהם, וזהו. אז באמת, אבל אם אתה נתן מחצית השקל, ותחשבו על כל אחד בדור המדבר, שזה השורש של עם ישראל דור המדבר, שכל אחד בהתחלה נותן משקל של חצי שקל. והנה, הנה אני, הנה אני. זה הכיסופים שלי, זה החלום. איפה אתה? פח, לתוך אוצר מחצית השקלים. פתאום אתה מותח, הופך להיות גוש של כלל ישראל. פתאום אתה נהיה קרקע המשכן. הנה אני, אני קרקע המשכן, זה מה שעם ישראל. מצד זה, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. יש לך נצחיות. יבוא אמן ויגיד להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. יבוא מחצית השקל ויגיד, אתה יכול לעקור מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול... אתה לא יכול, אבל פרטים אתה יכול, אבל אתה לא יכול לעקור את כנסת ישראל. זה הסוד של האדנים של של הפרשה שלנו. ורציתי להגיד עוד משהו ושכחתי. אז שכחתי. פשוט שכחתי. אז כנראה בכל שנה, בחודש אדר, שזה הזמן שאוספים את מחציות השקלים. בחודש אדר, אז זה חודש שיש מסוגלות לעם ישראל לחיות את הזהות הפנימית שלו. וככה צריך להסתכל על עם ישראל בדורנו. זה לא אלו האנשים כאילו הם על מחשבותיהם, על מעלותיהם וחסרונותיהם, אלא זו כנסת ישראל, שעליה נאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. רציתי להגיד שהרעיון הזה בקטן קשור למניין. הרי מאיפה יהודים, כל ילד קטן יהודי, יודע שאסור לספור ממניין. אומרים, הושיע את עמך ובכת נחתיך. אבל במניין זה בדיוק אותו הסיפור. 10 יהודים זה בבחינת כלל ישראל בזעיר אנפין. ברגע שיש 10 יהודים, אז יש כאן רגלי השכינה. לכן אפשר להגיד, יש מרבה מברך, אפשר להגיד קדוש, 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 אפשר להגיד ברוך הוא את השם מבורך. אפשר להגיד תפילת הציבור, תפילה של 10 אנשים, זה כבר תפילה אלוקית, זה כבר אלוקות יש פה. ולכן תמיד אנחנו מדגישים את האיסור למנות בדווקא כשאנחנו מופסים עניין. ואז קורה דבר מאוד נחמד, כתוב בכל הספרים, שכאשר יהודי מתפלל ביחידות, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, אם הוא ראוי שתתקבל תפילתו. מסתכל, בוא נראה כמה שעות הוא לומד בישיבה, בסדר, האם הוא יוצא הביתה הרבה, האם הוא ככה מברך ברכת המזון יפה, או שהוא נרדם באמצע ברכת המזון מדי פעם, ואיך הוא בכל מיני תחומים, כל אחד ואחד בעניין שלו. אבל אם יש מניין, תפילתה מתקבלת. למה? זה אותו עניין. אם אתה לבד, אז לבד יש לך מעלות וחסרונות. אבל אם אתה במניין, אתה עכשיו חלק מכנסת ישראל, ובעצם הפן העמוק שבך מתגלה, שאתה לא, אתה איבר מאיבריה של כנסת ישראל, אתה שייך לאותה חיה אחת שיש ברקיע, ואומרת ברכו את השם המבורך. ושמע ישראל, שבת שלום.